ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לביתי קירות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, ויריבון איתו בחוזקה. אפשר לשים לאור קטן שיש לו השפעה על ההבנה. המילה לנו, יש שם פעמיים לנו. הלנו הראשון יש דגש חזק בלמד. השנייה אין דגש. ולמד לא צריך להיות דגש, בהתחלת מילה. למה בא דגש חזק? בגלל הסמיכות של עשית. כששתי המילים הם צמד ביחד, אז האות הראשונה נחשבת כאילו היא באמצע מילה, ואז היא מקבלת דגש חזק. כי דגש חזק בדרך כלל בא אחרי תנועה קטנה ובאמצע מילה. אז כשהם קוראים, מה הדבר הזה עשית לנו? כן? כאילו, איך איתנו אתה מעז לעשות דבר כזה? אנחנו, השבט, המיוחד, אחר כך הוא אומר, לביתי קרות לנו שלא קראת לנו, זה כבר מדבר בצורה רגילה, שלא קראת לנו. אבל הראשון, שעשית את זה לנו, כן? איתנו אתה עושה דבר כזה, אז כאן אפשר לראות אפילו מהנקודה, כן, את ה... צורת ביטוי ואת המובן הפנימי שיש, שמסתתר בתוך הדברים שלהם. הרגשה, אנחנו משבט אפרים, אנחנו יהושע בן נון, לנו אתה לא קורא? כן. ומה עשית לנו? כדאי לשים לב כשלומדים תנ"ך, נקודות, לטעמים, הרבה פעמים יש להם משמעות. ויאמר עליהם, מה עשיתי? אתה ככם, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אבי עזר. ואתכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי עשות ככם? אז רבתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. התשובה שלו, הוא מבטל את עצמו פעמיים, הוא אומר, ואתכם נתן... מה עשיתי אתה ככם? אני כמוכם, אני לא מוצלח כמוכם, אתם הרבה יותר מוצלחים. בפעם השנייה, עוד פעם, מה יכולתי לעשות ככם? אני אפילו לא מסוגל לעשות מה שאתם עושים. אתם הרי מצליחים הרבה יותר, אתם הקיתם את עורב וזאב. כל מה שאני עשיתי זה כלום. הוא התחיל את המלחמה, הוא עשה את הכל, הם הצטרפו בסוף. הם רק נמצאים במרדף אחרי שכבר הוא היכה את כל מדיין. הוא אומר, אתם העיקר, הם שם לחדו על המים, כמו שראינו בסוף הפרק הקודם, ויצא כל איש אפרים והלכדו את המים עד בית ברם, הם חסמו את הדרך המפלט, ושם הם תפסו את עורב ואת זאב שבאו לברוח. הוא עושה מהם שהם הגדולים והחזקים. זה מראה גם שאדם יש לו פגם של גאווה, הוא לא שם לב שמשבחים אותו וזה לא מגיע לו. הוא אומר להם שאתם עשיתם כל כך הרבה, מה עשינו הרבה? הם קצת שכל, אתם יודעים, לא עשיתם שום דבר. מה אתם מקבלים את השבח? אתם משבחים רב, הגאון, הצדיק. הוא יודע שהוא לא גאון ולא צדיק. אז אומרים כל מיני שבחים. כן, אז הוא... יכולים לרמות את כולם, את אלה שלא יודעים, אבל אנחנו קוראים לאנשים שקצת יודעים משהו, המקובל האלוקי. מה זה מקובל אלוקי? אתה יודע מה זה מקובל אלוקי? איך קוראים למישהו שבקושי יודע משהו, קוראים תארים כאלה. כן. זה, אבל כשאדם הוא מלא ברצון של גאווה ושל כבוד, אז הוא חושב, זה באמת מגיע לו, זה בסדר, נכון?
נמר מטריה כזה.
כן, אבל אחרי שהוא שיבח אותם, הם צריכים להבין, זה לא מגיע להם. טוב עוללות אפרים ובציר אבי עזר, מה אני עשיתי כמוכם? אני לא דומה לכם בכלל. הם השגתם הרבה, מה הם עשו? הם מקבלים את זה, אז רבתה רוחם. אז אם אנחנו כאלה מכובדים, בסדר. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא 300 איש אשר איתו, עייפים ורודפים. לא רק שהם לילה שלם נלחמים, והם רודפים אחרי המדיינים, ויאמר לאנשי סוכות, עברו את הירדן, ויאמר לאנשי סוכות, סוכות הייתה בעבר הירדן. כשיעקב אבינו הגיע לארץ, אז הוא, לפני שעבר את הירדן, היה בסוכות, כן? ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לאחד, דרך אגב סוכות, זה גם בכניסה לארץ ישראל מהצפון, וגם ביציאת מצרים, התחנה הראשונה סוכות, אחרי שיצאו ממצרים. כאילו הדרך לארץ ישראל היא דרך של סוכה. סוכה זה מזכיר לנו את המחסה שהשם נותן, למרות שבפועל אנחנו נראים כאילו בלי שום אחיזה, זה לא בית, זה לא חזק, אבל זה נמצא בשני הצדדים של הכניסה לארץ. זה נראה כאילו משהו ארעי, אבל הוא סומך על ההשגחה האלוקית. הוא יוצא, עובר את הירדן, הוא יוצא לעבר הירדן המזרחי, ושם נמצאים אלה ש בעצם לא רואים את יד השם. יש להם איזה יישוב, אבל אין להם את יד השם, זה נראה חלש. לכן, אם זה אדם גדול, אז הוא מתמלא באמונה. אדם קטן, זה הכל. כמו שכשבנו את בית המקדש השני, היו כאלה שעמדו ובחרו, אמרו, זה כל בית המקדש, זה כל העסק. ובזמן שלנו, אלה שזלזלו בהקמת המדינה. זאת המדינה, זה בכלל לא עצמאות, אתם תלויים באמריקה, אתם לא חופשיים, קוראים לה מדינה גלות. קלות ראש כזאת, בגלל שהם לא רואים דברים גדולים. והנביאים גוערים. אתם מקילים, אתם מזלזלים, חסדי השם. השם עושה חסדים לפעמים, שכלפי החוץ זה נראה כאילו קטן. הוא אומר, גם בזכריה, גם בחגי, למה אתם מקטינים את הבית? למה אתם מקטינים את ההסתכלות? כשאתם מקטינים את ההסתכלות, זה גורם שבאמת השם לא רוצה לעשות ניסים. זה, אתם מזלזלים, אז שמה לעשות לכם? וכאן רואים את זה אצל אנשי סוכות. הוא מבקש מהם, הם יהודים, מבקש מהם עזרה, והם לא מוכנים לעזור, אומרים, מי אומר שתנצח? מה עשית? יכול להיות מלכי מדיין, הם המנצחים, הם הגדולים. אנחנו נעשה משהו נגדם, מסתכל, לא כדאי לנו. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי. הוא אפילו לא מבקש בשביל עצמו. כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זרח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, אחר זרח וצלמונה אתה בידיך כי ניתן לצבאך לחם. הצלחת לנצח, לא ניצחון. הוא יקם 120 אלף איש, לא ניצחון. רק שהוא לא תפס את שני מלכי מדיין. ויאמר גדעון, לכן בטאת אדוני את זרח וצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. אני אנצח ואז תשלמו את המלכים. ויעל משם פנואל, גם פנואל, זה המקום של יעקב אבינו. ויקרא את שם מקום פנואל, ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. זה אחרי שהוא נלחם במלאך. אז זה שני מקומות שמזכירים לנו את הכניסה של יעקב אבינו לארץ, עם הניסים שנעשו לו. יעקב אבינו מכיר בנס, ואחר כך הוא נכנס לארץ ישראל ומצליח. כאן יש אנשים שנמצאים באותם המקומות הגבוליים, והם חסרי אמונה. ויען משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל, לאמור בשובי בשלום, נטוץ את המגדל הזה. נכון, כי אנשי פנואל, אנחנו רואים שהיה שם מגדל. אז הם גם, יש להם חוזק, יש להם כוח. ולמרות זה, הם מעדיפים כל ה כוחות שלהם לתת לטובת מדיין ולא לגדעון. אז הם בוטחים בכוח שלהם, הוא אומר, אני אתוץ את המגדל הזה, אתם תראו שאין לכם כוח. וזבח וצלמונה בקרקור, ומחניהם עמם 15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולף פרו. ונשאר להם 15,000, נופלים לפני זה, 120,000 איש, וזה מראה כמה על ישראל גדול.
אפילו
לא אומר ש-25,000 אמור... כן, אבל כאן הנופלים, אלה שנהרגו.
יכול להיות שהיו עוד
15,000 חיילים שיחד איתם מגובשים. השאר ברחו לכל הגיבורים.
גם אחרי ה-16,000,
כן. יכול להיות שהידיעות לא מפורסמות, אבל הם רואים שהם נסוגו עם צבא, ושני מלאכים גדולים, אז הם רואים מי זה גדעון. והיה על גדעון דרך השכונה באוהלים, מקדם לנובח ויוגבה, ויח את המחנה במחנה הבטח. גדעון עובר דרך שכונה באוהלים, מה זה האוהלים? המחנות של המדיינים, המדיינים בעבר הירדן, בארץ מדיין. הם עובר דרך האוהלים, הם יושבים אוהלים, הם נודדים, והגיע לנובח ויוגבה. זוכר איפה השם נובח? איפה זה? באיזה מקום זה?
אפרים.
אוי, זה אפרים. פרשת מטות. אבל איפה זה? זה בעבר הירדן. איפה בעבר הירדן? מה? כן, אבל זה בקצה של... זה חוץ מסיחון ואוג, הארצות, עוד יותר מזרח. כן, זה... על הגבולות.
את סיחון,
את ארץ האמורי ואת הבשן, זה כבש משה רבנו. אז נובח הלך ולחד עוד מקום. כן, אז זה קצה של ארץ ישראל, קצה המזרחי של רמת הגולן או של הבשן, כן, אז הוא עובר, כן, ממול הקצה הזה, שם היה המחנה של מדיין, כן, מעבר ליישוב המזרחי ביותר של ישראל, היישובים הכי מזרחיים, מעבר לזה נמצאים המחנות של, כן, המשכן הקבוע של המדיינים. והיא הגיעה לשם, זה מרדף קשה. הם עברו את כל עבר, את כל הירדן, המאבק היה בגבעת המורה, זה מרכז עמק ישראל, עברו את זה, עברו את רמת הגולן, ולמקום המזרחי ביותר הגיעו למחנה מדיין, אותם ה-300 איש. יכולת גדולה מאוד, גם התמדה וגם עמידה בקרבות וגם הצלחה. והוא מכה את המחנה, ב-300 האיש האלה הוא מכה את המחנה בתוך הבית שלהם. ולמה המחנה היה בטח? לא עלה על דעתם שגדעון יגיע לשם. לכן הם לא היו מוכנים למלחמה. וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונה וכל המחנה האחרים. מדיין רועדים מישראל. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה למעלה החרס. מה זה מלמעלה החרס? זה רש"י כותב, עד שלא שקעה השמש. כשהשמש עדיין חרס זה שמש, אחד מהכינויים של השמש. כן, למה השמש נקראת חרס?
יבשת.
מה?
יבשת.
כן, כנראה. כמו שהחרס הוא יבש מאוד. השמש מייבשת.
ולמה
אכפת? מה זה משנה שהשם שלנו שלנו? להראות
שאת הכל הוא עשה בתוך יום.
בלילה הוא נלחם עם גבעת המורה. אחרי זה עד הבוקר הוא הגיע לסוכות, הוא עובר עם הצבא הזה את הרמה ומגיע למחנה של מדיין, מכה אותה, ועוד לא שקעה השמש, הוא כבר גמר את
המלחמה.
אין
זה
שעשו את זה. רק ללכת. גם אנשי מדיין יכנסו את זה, אבל נגיד להגיד עליהם קצת הדרך בסדר.
הם ברחו, המגמלים
שלהם, הם ברחו. 15,000 איש עם גמלים וסוסים. וילכוד נער מאנשי סוכות, כעת הוא חוזר לעשות את החשבון, אלה בישראל, אלה שבוגדים, משתפי פעולה עם האויב. וילכוד נער מאנשי סוכות, וישאלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. למה האנשים האלה? כי הם המנהיגות, הוא לא רוצה להעניש את כל העם, זה עם ישראל. אבל על המנהיגים, אותם הוא מעניש, כן? ההנהגה ששיתפה פעולה עם האויבים ולא הייתה מוכנה לעזור לעם שלה. וכמו בשירת דבורה, אור ומרוז אמר מלאך השם, כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. היינו גם אצל דבורה, שהיו שני חלקים בישראל. חלק שהוא לא מקלל אותם, הוא רק אומר להם, היא דבורה. גלעד ועבר הירדן שלכם, דן, למה הגור אוניות, כל אחד יש תירוצים לא לבוא לעזור. כשמגיעים למרוז, אז היא מקללת, כי לא באו לעזרת השם. מה ההבדל? גם האחרים לא באו לעזרת. יש כאלה שנמצאים במקום של המלחמה, והם עומדים ורואים, ואלה שלא באים ממרחק, לא מתגייסים, אז זה לא בסדר, אבל זה לא צועק. אבל כשנמצאים במקום, רואים את המלחמה, רואים את הקרב, ורואים שישראל צריכים עזרה, ולא, הם עומדים בצד, לראות מה יהיה. זה חוסר הזדהות עם העם שלהם בשעה קשה.
ומה אם אני שהפוך עם זה לא יהיה?
שמה?
אלה עוד מעט, זה הפוך, זה עוזרים לא יהיה.
טוב, אלה הרבה יותר חמורים. כן, אז זה, ובכן, נואל הוא הורג את אנשי העם. נואל, הם, היה להם שם מבצר, והם כנראה שהם שיתפו פעולה הרבה יותר מאויב. סוכות זה רק ההנהגה שהם לועגים לו, מה אתה ניצחת, אתה בכלל לא מנצח, מה פתאום אנחנו ניתן לך לחם?
וכך הוא עושים למרדים?
מענישים אותם?
לא, בצורה כזאת להרוג אותם.
בזמן מלחמה, כן. בזמן מלחמה, אנשים כאלה הם כמו אויבים. הם מסכנים את העם.
איזה שומע מישראל בכל זאת?
כן. ויקח את זקני העיר, במלחמת השחרור, ואת הסיבה שביטלו את עונש המוות. תפסו מישהו שחשדו אותו שהוא מוסר ידיעות, אני לא זוכר את זה לאנגלים או לערבים. אז דנו אותו למוות והרגו אותו בתוך המלחמה כבוגד, ואחר כך היו ספקות אם זה היה נכון או שזה סתם הייתה על שנה לא אמיתית. בגלל זה החליטו לבטל את עונש המוות. זה לא לטובה.
אין לו
בדרשי מלך,
שגם
אם
אתה לא זכות לדון.
בזמן מלחמה, מי שמסכן את העם, אפשר להרוג. בזמן מלחמה, צריך לדעת, זה שעה קריטית מאוד, ואז יש חוקים מיוחדים באותו זמן. זה לא החוקים הרגילים של זמן של שלום. בזמן של שלום צריך עדים, התראה, שהוא מחזיר את ההתראה, צריך לדעת, זה שוגג, מזיג, באיזה תנאים. בזמן של שלום צריך מאוד להיזהר. אבל בזמן מלחמה, העם נמצא בסכנה, אי אפשר להתחיל להתנהג בכללים של שלום.
אבל שפתאום מלך על זכות, הוא לא מלך, הוא לא מדע.
לא משנה, הוא המנהיג הצבאי. כעת הוא עומד בראש העם. אם הוא ייקשל, זה התמוטטות של כל העם. ראינו מה שהיה לי כשהוא בא, הוא ויד על ישראל מאוד. הם הגיעו עד עזה. ושתפו את כל ארץ ישראל. לא השאירו לישראל, כתוב שם לא שור, לא שא, לא חמור, לא גמל. הרסו את המצב של העם. וכעת הוא מנהיג את המלחמה נגדם. ויש כאלה מפונקים. לא רק שהם לא באים, הם עוד לא הגיעים. יכולים להחליש, אם החיילים שלו יהיו בלי אוכל, הם עלולים להפסיד. הם ישלם כל עם ישראל. צריך שזה יהיה לימוד, לקח גדול.
יש אורח חיים על האנשי שכם, למען פני יעקב, שמונה דברים על אנשי שכם. אז הוא הסביר כי הם ניסו לעצור אותם בגלל להרוג את שכם. אז הוא אומר שגם כאן, זה אותו דבר, כלומר, הם רצו למנוע מגדרון להתנתץ את המגדל, אז כדי לעשות את הפעולה הזאת, אז הם עשו איתו מלחמה.
זה שהוא הרג את אנשי העיר.
כן. הזקנים אמרו לא הרג אותם,
כן.
אותם.
כן, כן, נכון.
אנשי העיר ככה הוא רוצה
להסביר. כן, לא, זה הגיוני שכאן הם נלחמו בו. אז הם נלחמים בו, גם פה בין.
אבל,
לא הבנתי.
עשו חוק חניבל, שהם חוטפים חייל, מפציצים ידים לה. שתקר, בגלל השלום לעם.
יכול להיות שזה גם שעת חירום. מה?
תלו את זה? אתה יודע, ביטלו את זה. אחרי המקרה שהיה, בתקשור, תלו את החוק חניבל. לא יודע, לא יודע, לא ביטלו
את זה. אחד מהחיילים, או שניים, הם הרגו אותם, מה עוד?
זה בתוך התהליך של המלחמה. הם לא רצו לעזור. הם סיכלו את החיילים.
כן, אבל מה שקורה,
הוא בא להניש אותם, ואז הם קמו נגדו להילחם איתו. אז הוא נטץ את המגדל, כמו שהוא הסכים. אור החיים מזכיר כאן את מגדל פנואל. ראית, הרב מיכאל? הרב מיכאל? ראית שאור החיים מזכיר את מגדל פנואל?
כן, ככה זכור לי. עכשיו אני רואה, גם מנמק את זה מהפסוק, שבשכם, שכתוב ויבוא על העיר בטח, ויבוא כל זכר, ואת חמור בית שכם מנו. הם ילחמו כדי להגיע אליו, אתה זכור.
כן. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור, והוא כמוך כמוהם, אחד כתור בני המלך. מה השאלה הזאת? איפה האנשים אשר הרגתם? הם נולגו אותם, אז מה? אז איפה האנשים? גדעון היה בעמק ישראל, בעין חרוד, והמדיינים היו בגבעת המורה. תבור זה ליד, זה לא גבעת המורה. אז יש כאן כאילו רמז שהמדיינים עשו משהו בתבור. ואז גדעון בא לקח מהם חשבון, כי סתם במלחמה, אחרי שניצחת, אין סיבה להרוג את כל המלאכים, להשמיד את כולם. אז הוא מחפש כאילו תירוץ. ואז הוא מוצא שהם הרגו שבויים. כנראה שהם הגיעו לתבור, ושם היו אולי בני המשפחה שלו, אולי כשגדעון ארגן את המרד, אז בסביבה הוא הכין איזה אנשים, והם הרגו אותם. אז הוא לא שואל באמת איפה האנשים, הוא שואל איך אתם מצדיקים את מה שהרגתם אנשים סתם בתבור. ואמרו כמוך כמוהם, אחד כתור בני המלך. אמרו, היו באמת אנשים גדולים, אנשים חשובים. ויאמר, אחי בני אמי הם, אחי אדוני, לא חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. אם הייתם מתייחסים לשבויים, כמו בהגינות, לא הייתי הורג אתכם. כן, אבל עכשיו אין לכם הצדקה. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלח נער חרבו, כי הרי כי עודנו נער. כמו יהושע לפניו, שהוא רוצה לחנך את ישראל. להרוג את מלכי הגויים, לא, שלא יהיה פחד מהגויים, אז הוא אומר את זה לבן שלו. והנער פחד. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו, ויקום גדעון והרוג את זבח וצלמונה, וניקח את הסערונים אשר מצברי גמליהם. אז המלכים של מדיין מבקשים שהוא יהרוג אותם, אולי מסיבה ש... אם מישהו צעיר יהרוג אותם, אולי הוא לא יהרוג אותם מיד, ולא יהיה לו כוח, ויהיה לו פחד, ואז הם יהיו גוססים, יסבלו הרבה. אבל גיבור גדול, הוא יהרוג אותם במכה אחת. הוא כאיש גבורתו. ואז גדעון נענה לאתגר, והוא קם והורג אותם. צהרונים זה דוגמה של סער, של ירח. וזה מעניין שהערבים היום גם הירח אצלהם זה סמל, גם יש להם המשך של המדיינים.
וזה הגנה כזאת על הצבא?
מה?
לא יודע, כמו הגנה?
הגנה לא. זה התכשיט, התכשיט של זהב. כן.
מי אוכל משהו מוסתר?
בעשר? כנראה זה סוג של עבודה זרה. אולי בגלל שמסתובבים עוד, אולי הם עומד בלילות, אז הם רוצים שכאילו הירח יגן עליהם. אז שעבדו את הירח. כמו שהוא, הכנענים עובדים את השמש, הם עובדים את הירח. יש הרבה מקומות בארץ, הם קוראים בית שמש, עיר שמש, עבודה זרה של השמש. ושם במדבר, כנראה ביום אי אפשר להסתובב, החום הוא גדול מאוד, ובצעים בלילה אתם מבקשים במחסה של האליל של הירח.
הנער הזה שהגיע לי כאן, הוא הגיע אחרי כל מלחמה בעצם. הנער שהיתר. כן. הוא כן אני יודע להרוג.
הוא כן מסוגל, אבל...
מצד הפחד של השלטון, של
המלכים. כן, של המלכים, שאין שם דבר. רק רואים אותם פחדים. אתם יודעים שעל המסגדים יש צורה של שר.
כמו
שמדברים בשם אמונה באלוקים וממשיכים עבודה זרה של אלפי שנים.
מה, הם ערבים מאמינים בירח?
מה?
הערבים מאמינים בירח?
הם לא אומרים שמאמינים, אבל מה זה הסמל הזה?
הם הולכים בחשבון לפי הירח.
הרמב"ם כותב בתשובה, ושאלו אותו מה זה שהם משתחווים בצורה כזאת. זה אומר שככה הייתה עבודת הפאור, שמרימים את האחוריים ופוארים ומוצאים זבל, וזה העבודה של הפאור. זה אומר שהמקור של הערבים זה עבודת הפאור ועבודת כמוש, אלוהים אוהב, כמו שזה האבן שלהם, שהם מקיפים אותה, זה אומר שזה ככה יורדים את הכמוש אלוהים אוהב. האלילים, באור וכמוש, והם ממשיכים את זה. הצפה שלהם לדבר על זה שהר הבית זה קדוש להם, וכשהם מתפללים, הם תמיד מתפללים לכיוון מכה ואחוריים להר הבית. ועוד הם אומרים שזה קדוש להם. ואמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. אחרי שאנחנו יודעים כמה עם ישראל סבל ממדיין, עם ישראל כעת מבין את התשועה העצומה שעשה גדעון. קודם אנשי אפרים אמרו לו, כן, למה נלחמת לבד? אבל כעת אחרי שהוא גם הגיע למחנה של מדיין והיכה אותם במקום שלהם והרג את המלכים שלהם, כן, מבינים? איזה מעשה גדול, איזה מסירות עצומה שהייתה לגדעון, כעת עם ישראל מבקש אותו להיות מלך ולא רק שופט, אלא גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, מבקשים שיש שושלת של מלכות. ויאמר
איש ישראל חתום,
כן, נכון. זה בקשה שכלל ישראל הזדהו איתה. יכול להיות שגם, שזה גם בעקבות מה שהוא נלחם בסוכות ובבית נואל, ראו שהוא יכול להעניש גם אנשים רעים בתוך ה... שיש לו כוח של שלטון.
בסדר, אם זה
עבודה
זרה ממש.
לא, לא מוכן להיות. השאלה אם עבדו את זה. אבל יש כל מיני סמלים. עם הרמב״ם, פירוש המשנה, לא זוכר אם זה על עבודה זרה, על שבת, הוא כותב שיש כל מיני סמלים שזה סמל לאותם צורות שעובדי עבודה זרה היו עושים. למשל, הוא כותב שהיוונים שעובדים את אליל הים, אז הצורה היא של מישהו רוכב על סוס, יש לו כלשון ביד, כאילו שהוא מכה את הים. ככה היוונים האמינו, שהוא מכה את הגלים של הים עם הכלשון שלו, הוא שולט. אז כשרואים את הצורה הזאת, מישהו רוכב על סוס עם כלשון ביד, זה עבודה זרה. אנחנו יודעים היום שזה פוסדון, האליל של היוונים. היום יש כאן תעשייה של סרדיני, פוסדון, והם אפילו מציירים את הציור הזה. מציירים ציור על הסרדין של מישהו. רוכב על סוס ומחזיק את זה. ממש הצורה של העבודה הזרה. זאת אומרת שאלה שהאמינו בשמש, אז זה צורה של אדם שיוצא איתו קרני אור מה... זה האליל של השמש. קראו לו הליוס. אני חושב שגם לזה יש איזה מקומות של מפעלים. הליוס, לא שמעתי. אבל צורה של אדם עם קרניים של אור. צורה אחרת של עבודה זרה, שהיו עושים נשר שמחזיק כדור. כאילו כדור, זה כדור הארץ, הוא מחזיק את כל העולם בידו. וזה הנס שיש על הדגלים של אמריקה היום. זה המשך של עבודה זרה של רומא. כל הגויים הם ממשיכים באיזה צורה את העבודות זרות הקדמוניות. ויאמר עליהם גדעון, כן, אם לא, הם שולני בכם, אבל הם שולני בכם, אדוני הם שול בכם. גדעון הרי שמע מהשם ש... שלא יתפאר ישראל ידי הושיע לי, לכן שיבואו רק 300 ולא כל העם, שיהיה ברור שזה נס מיד השם. לכן גדעון לא איבד את דעתו ולא מתפעל מעצמו ואומר, זה הכל ממשלה של השם ולכן השם הם שול בכם ומי לא יש.
אבל זה סותר,
אני
לא יודע,
קדוש ברוך הוא משהו לכם,
אני
הכלי,
אני
משול
בכם,
זאת אומרת, אני אומר. הוא נשאר בענבה שלו והבין, כמו שהוא אמר בהתחלה, משפחתי, הצעירה והנוכל הצעיר בבית אבי, ומה אני ראוי.
לא, לא טעות, גם
דוד
יחלה את הכתות
שלו. אנחנו רואים שלא, כי אחר כך נשאל יותם, אנחנו רואים שיותם אומר שהלכו לגפן, לתאנה, והיא לא רצתה, לא רצתה למשול. הזית, אני חושב שהוא משיל אותו לזית. שהוא מעדיף לתת את השמן, מעדיף דרך של שלום, לחנך, ולא למשול. הממשלה לא בונה את האדם. מי שיש לו כוחות חינוכיים ואחרים, זה עדיף שייתן את זה לה.
למשל
שם
דווקא
יוצא שהאתר לקחת
את הממשלה
בגלל שהאתר לא שרץ.
כן,
בגלל שאנשים עוד אפילו
לא
הלכו את
הממשלה.
אז הגיע...
מי שהוא
לא ראו את הממשלה. בזמנים של דבורה ושל גדעון ועותניאל, לא בא איזה אתר לקחת. אחרי שגדעון מת, הרי זה אתר כאן. בזמנים שלהם, לא היה שום אתר יכול להתנסה. להם שפטו את ישראל, וגם כנראה גדעון שפט את ישראל ובימיו לא היה שום דבר. אולי שהם מתו בה...
אבל הוא באמת, כי גדעון באמת לקח את הממשלה, הוא היה סוג של מנהיג, והטענה שם זה שהבנים של גדעון, אף אחד מהבנים הטובים לא המשיך אותו בצורה של...
מי אומר שהם היו רואים?
כי המשל לקחה מסבירים שהבנים של גדעון, שככה הפכות הבנים, על זית, וכל הבנים הטובים של גדעון. ככה בין
הכי... נכון, אבל זה לא אומר שאחרים היו ברמה של גדעון, שהיו מנהיגים ומאמינים ולימד סנגוריה על ישראל.
גם הילדים שיש
לו רבה,
אבל
היו
כאלה
גדולים. אז זה היה ילדות. בבן דוד, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קרב ברית. ובצחק יהיה נאמן לפניו. שם יש סייעתא דשמיא, אבל פה, מי אומר? אני אומר שהם הבנים שלו הם משהו חשוב, שהם ברואים יותר מאחר.
אז לא, בריחה מהשלטון, הוא אומר לך, בוא תמלוך, אתה מתאים, הוא אומר, לא רוצה.
כן. הוא יודע שהכבוד והשלטון יכולים לעוות את האדם. אבי זכרונו לברכה היה סופר. והוא אמר לנו בצבא, אף אחד מהבנים לא יהיה סופר. כלומר, יש בזה כל כך הרבה שקר וכל כך הרבה... כלומר, צריך לעבוד בניסיון, זה מאוד קשה. כלומר, אני שמרתי על עצמי, אני לא בטוח שאתם תוכלו. אף אחד לא הולך לזה. ו... מלכות זה דבר מאוד מפתן, מאוד מסוכן. אנחנו רואים שיש מחלוקת בין גדולי ישראל ואפילו בין התנאים. אם מלכות זה מצווה, אם זה חצינה או שזה בדיעבד. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש לזם שללו, כי נזמה זהב להם, כי ישמעאלים. אמרנו מדיינים, וכעת ישמעאלים, רואים שזה אותו דבר. ויאמרו, נתון נותן, והפרסו את הסיבה, וישאירו שם איש לזם שללו. ראי משקל נזמי הזהב אשר שאל, 1,700 זהב, לבד מן הסערונים והנטיפות ובבדי הארגמן של ברכי מדיין, לבד מן הענקות אשר בצברי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו בעופרה. ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. גדעון שם את זה בעופרה, אפוד, כמו מצבה של קודש, להזכיר תמיד שהשם עשה לנו נס, הוא עושה מזה קודש, אז כבר התחילו לעשות מזה קודש בצורה מוגזמת. כמו שמשה רבנו עשה נחש לחושת, בימי משה רבנו זה היה בסדר, אחר כך זה נהפך להיות עבודה זרה, התחילו לעשות מזה אליל.
למה איפון
דווקא? איפון זה בגד של כאילו, זה לא. זה מזכיר לנו שבאפוד שואלים את השם. כששואלים את הקדוש ברוך הוא על צה"ל, על הגה הזמנית, ומלכי ישראל הולכים לאפוד. אז כאן זה היה כאילו רמז שרוצים הצלחה, צריכים לשאול את השם. אבל הם עשו מזה סוג של עבודה זרה.
זה לא באמת הלקח שלא פונים רק מזהב.
ויקנה מדיין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. ההדגשה כאן, אצל אחרים שומעים תשקוט הארץ 40 שנה, כאן זה בימי גדעון. כל זמן שגדעון היה חי, אנחנו רואים בפסוק לפני זה שזה נהפך להיות למוקש. שעם התחיל לעשות מזה פולחן אלילי מהאפוד הזה. הנטייה לאלילות כבר הייתה חזקה בעם, קודם עבדו את הבעל, כעת, זה משהו של תורת ישראל, אבל גם זה צורה אלילית. אז כל זמן שגדעון היה חי, הוא החזיק את עם ישראל, ומדיין, לא רק כתוב שהם נכנעו, לא יספו לשאת ראשם, כבר לא מרימים ראש. גם לפני זה אצל מואב, גלון מלך מואב עם אהוד, כתוב שם שבאו גם המדיינים. כן? המדיינים היו כאלה שכל פעם שמישהו נלחם בישראל הם באים לעזור. אתם לא מרימים יותר את הראש, זה נגמר הסיפור הזה. הם קיבלו מכה בתוך הבית שלהם. כל המלחמות האחרות, אהוד, דבורה, כן, הם נלחמו עם האויבים בקרב, אבל לא רדפו אחריהם לתוך המקום שלהם. גדעון הוא היחיד שהביא את המלחמה לארץ האויב. לכן זה מוריד אותם לגמרי. הוא לא מסתפק בניצחון הקרבי, ואז יש להם עוד הרגשה טובה במקום שלהם, שעוד אפשר להרגיש טוב. שכעת מאנשים לחבל, אבל צריך את הבית שלו. את הבית, את המשפחה, כן, על זה משאיר רושם חזק. שמרגישים שהם לא בטוחים במקום שלהם. זה היה חותר של קורלו בינגייט. בינגייט הוא אור בינגייט. הוא באותה לילה. הוא היה מפקד אנגלי. האנגלים לפני זה הוא היה בסודן. בסודן היו מורדים נגד האנגלים, מורדים מאוד קשים. ואז מינו אותו להילחם בהם. הוא החליט שכדי לשבור אותם צריך להגיע למקומות שלהם. אז הוא עשה את זה שם בסודן וגמר את המרד עם האנגלים. ואז כשהיה מה שהערבים קראו לזה האינתיפאדה הראשונה, בין המרד הגדול, הם קראו לזה, זה היה בשנת תפרש צדיק ו' 36. אז הם התחילו לרצוח קצינים אנגליים, ורצו להראות שהם עושים רעש גדול לערבים, לכנופיות. אז הוא הכין את פלוגות הלילה. SNS, לא יודעת מה, לא קראתם, תולדות מלחמת השחרור. כן, הכין פלוגות הלילה, ו... זה לימד אחר כך את אריק שרון ואחרים להעביר את המלחמה לשטח של האויב. לא לחכות ולהגן ולהכין כל מיני עמדות מגן וקו ברלב ושיטות אחרות, שיטות רק של הגנה, אלא אם רוצים לשבור אותם באזור שלהם. אז הוא הכין פלוגות שלומדות לעבור בלילה בשקט בלי שום... ולהגיע למקום שלהם, להקיף אותו ולהיכנס שם בהם. וזה שבר אותם. ותוך שנה, שנתיים, גמר את כל המרד הערבי. כל הכנופיות ברחו מהארץ. והערבים הבינו שזה מגיע לבתים שלהם. מה? כן. אבל חומת מגן זה על ידי צבא. וכאן זה היה על ידי פעולות קומנדו, שזה צבא, זה הרגשה שכל העם נגדך ואתה נגד כל העם. אז לא מרגישים שאלה שעזרו לכנופיות הם מקבלים עונש מיוחד. כאן הוא זיהה מאיפה באות הכנופיות ולכפרים שלהם, אלה שתמכו בהם, וזה היה בתוך יום, בתוך שתי לילה, פוצצו איזה קו נפט, אז הוא הגיע אליהם. אז הבינו שזה לא שווה. הוא לא הניש את כל הערבים, רק את אלה שהיו קשורים עם המחבלים. שבר להם את המורל והבינו שלא כנופיה באה לאיזה כפר ומגרשים אותו. מבינים שאחר כך כל הכפר ישלם את המדינה. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי הרחוב, כי נשים רבות היו הצלחה אישית, גדולה וברכה.
למה זה...
ירובעל זה כינוי פחות טוב, נכון? ואחרי שהזכרנו שלגדעון ולביתו למוקש, אז כאן הייתה קצת ירידה. הוא לא הבין כמה זה מסוכן, האפוד, כאילו הוא יושב בבית, באותו מקום שקודם הייתה עבודה זרה, וכעת הוא עושה מזה מרכז דתי. בארץ ישראל יש מרכז דתי שילה, יש המקום של המשכן, מה אתה עושה מהבית שלך, מהסביבה שלך?
זה לא רחוב, זה עופרה, זה לא רחוב משהו.
אבל יש שילה,
למה
לבוא לעופרה? יש
שילים, זה כמו שילים באותו עם.
כאילו התפשטות, הרגשה של רוחב גדול, הצלחה גדולה.
למה
הרבה נשים לא בזמן? לא, לא שייך, הרבה נשים לא
בקשפים.
תחרות ביניהם על האהבה של הבעל, אז כל אחד מחשף את טיל את השנייה. ופילה אישו.
זה בגלל לזכות הרבה אישו בעצם השנייה.
זה אולי תוקף של המלכות, הרוב, הגדולה שלו, ההשפעה שלו, נשים, זה עולם החומר. אז להראות שעם ישראל באותו זמן, התקיפות של העושר, החומר, מאוד חשוב. עוד כמו נראה את זה שהמנהיג הבא זה יהיה שמשון, גם בגוף, עולם הזה. ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבימלך. הוא מזכיר גם את פילג שהוא שמע רעומה, נתן את זה אצל אברהם אבינו. פילגש זה גבול של החומר, הירידה של החומר. יש חומר שהוא קשור לנפש, אז עוד איכשהו זה מקבל קדושה. פילגש זה גם לא אישה, זה רק למטרות של הנאה, לא לשום מטרה של כתובה, קידושין. אז מפילגש זה מה שנולד אחר כך, אני מלך. והיה שם את שמו. מה?
מלך
בלילה, פילגש. כן. נכון, אבל צריך לדעת, פילגים זה דבר מסוכן. וכשיש אישה כזאת, אז הבנים חיים בזה. הרב שלום היה בן של אשת יפת תואר. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו, ועופרה אבי האזור. חזרה שוב לגדעון, למעלות הטובות שלו. הייתה לו חולצה שהזכרנו מקודם, אבל עיקר האישיות שלו היא מאוד חיובית. והיא כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. לא רק עבודת הבעל, אלא שמו את זה כעבודה מרכזית. ולא זכו בני ישראל את אדוני אלוהיהם המציל אותם יד כל אויביהם מסביב. כפיות טובה ראשונה שהם שכחו את האמונה. ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל התורה אשר עשה עם ישראל. ואולי זה מה שבפרק הבא שהורגים את כל המשפחה שלו. כפיות טובה. זה מלמד שעבודה זרה היא מביאה גם להשחתה של מידות. אומרים שמישהו לא מאמין, הוא אדם טוב, שהוא הולך טוב, הוא גומר חסדים. אין, העבודה זרה היא בסוף מביאה גם לשחיתות וכפיות טובה.